רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל.
יריד הדירות הגדול של השרון, 27 ו-28 במרץ בהיכל הספורט מטרו ווסט רעננה. עשרות קבלנים במקום אחד, מאות דירות למכירה, מבצעי מימון, הטבות ומחירים אטרקטיביים לרוכשים, וכרטיס הגרלה לכל מבקר עד ברמלאי. כל אחד זוכה. יריד הדירות הגדול של השרון.
תחרות המשפט המבוים לבתי הספר התיכוניים על שם רון אביטל. האירוע החשוב ביותר למגמות משפטים בישראל. עם תיק אקטואלי ומרתק שנוגע בסוגיות של כולנו. תלמידים מכל הארץ מתמודדים באימות משפטי אמיתי מול שופטים אמיתיים. בהפקת עמותת קול נותן ורדיו סול. לפרטים נוספים על התחרות הגדולה בישראל ולתמיכה, כנסו לאתר גיב בק. תחרות המשפט המבוים.
אדוני השופט, אדוני השופט.
פודקאסט, אחד מהטרנדים החמים שיש היום. רוצים להקליט פודקאסט משלכם? רוצים שכל העולם ישמע אתכם? רדיו סול, הרדיו האינטרנטי הגדול בישראל, מזמין אתכם לאולפן ההקלטות האיכותי והמקצועי ביותר, עם פודקאסט אודיו ווידאו כולל גרין סקרין. לפרטים נוספים חייגו 03-677-3636.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
שבוע, כל הכותרות שעשו את השבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם.
ערב טוב לכם צופות וצופים יקרים, ותודה שאתם מצטרפים אלינו בתוכניתנו סוגרים שבוע עם נפתלי בן סימון ושוקי אברהם, רק ברדיו סול. אנחנו מזכירים לכם גם הערב שאנחנו בשידור חי, ואתם יכולים לצפות בנו ממש עכשיו מכל מקום, באתר הרדיו, בדף הפייסבוק של רדיו סול, ומכל מקום גם בתחנת החלל של יוסטון. אז אחרי הפסקת אש בת 57 ימים, צהל חזר לתקוף בעזה עשרות יעדים מהאוויר, מהקרקע ומהים. המטרה הרשמית להחזיר את החמאס לשולחן המסע ומתן, ועל הדרך לתת עוד מכה כואבת מאוד להנהגת החמאס. לפי כל הסימנים, החמאס בהלם מחידוש הלחימה, הוא כבר מבקש מהמתווכות דרך מוצא ועזרה לחידוש המסע ומתן. למתקפת הפתע של צהל ברצועת עזה, יש כנראה סיכוי לא רע בכלל לייצר לחץ צבאי שישבור את המבוי הסתום שנוצר במסע ומתן על שחרור החטופים. לפי מקורות צבאיים, ההפצצות מן האוויר בוצעו במקומות שלא מסכנים את חיי החטופים. בינתיים אצלנו עולם כמנהגו נוהג, ראש הממשלה בנימין נתניהו הכריז על עונת הסיילים הכי חמים והכי שווים בשוק. סייל ראשון הערב בעוד שעה, ראשו של ראש השבק על מגש, וביום ראשון סייל שני היועצת המשפטית לממשלה, והכל בחבילת פרימיום, כי מבחינתו מה שמותר לטראמפ מותר גם לו. יש דיפ סטייט בארצות הברית ויש דיפ סטייט בישראל. ברור לי שאין לו מה להפסיד יותר, כמות הפרשיות וההסתפחויות כל כך גדולה שאין לו דרך חזרה. האש נתפסה כבר בגלימה. נתניהו הפוליטיקאי הגאון בונה אג'נדה משלו. העיקר שלא ידברו על היועצים, על קטר, על הכסף הגדול, על החטופים ועל חוק הגיוס והביזה של המיליארדים. בלי בושה ומהמקפצה. ואני שואל את עצמי, איפה אלוהים כשצריך אותו? האם הלילה אנחנו צועדים לקראת משבר חוקתי? אנחנו נשוחח על כך עם הפרשן והעיתונאי בן דרור ימיני. ובחלק השני של התוכנית אנחנו נארח באולפן את יצחק אלדן, שכתב ספר מרגש מהעלייה במרוקו בתור ילד בן 12 ועד לקריירה מרשימה שנמשכה 40 שנה במשרד החוץ. ואני אומר ערב טוב לידידי ושותפי שוקי אברהם.
ערב טוב.
ולטכנאי השידור שלנו רונן רוהקר.
אבנר רוהקר, אתה תלמד בסוף. אתה תלמד, ייקח כמה תוכניות.
אמרתי אברהם, רונן
ואוהקר.
אבל זה אבנר.
אתה תלמד, אתה תלמד. כנראה ההתרגשות של הפתיחה.
שוקי, אתה שמעת את הפתיח שלי וראיתי איזה סימני עצבנות. הלב בסדר? הדופק בסדר?
הלב מצוין. שאלת איפה אלוהים?
כן, איפה אלוהים?
אני שואל איפה היה בשביעי באוקטובר. בוא נתחיל מזה.
גם.
יפה.
אבל עכשיו, איפה אלוהים?
איפה אלוהים? בוא, אתה יודע, אני תמיד יש לי תשובות לדברים שאתה שואל. ואתה יודע מה, אני יכול להסתכל על זה גם מצורה אחרת, ממבט כן. אחר, ממבט של אחריות ומערכת איזונים, הברקסים של המדינה.
אז בוא נשמע את הכותרת שלך.
אני חושב שראש השבק היה צריך לקחת אחריות על המחדל של השביעי באוקטובר, כמו שעשו כמה אנשים.
לקח?
לא מספיק, הוא לקח והאשים. הוא לא לקח והתפטר, אלא היה צריך לקחת ולהתפטר.
אוקיי.
אוקיי? אני חושב שמערכת הביטחון כולה, כולל הדרג המדיני, שותפה לקשל הזה, כולל הדרג המדיני, אני בכוונה מזכיר את זה, והאחריות היא רחבה יותר. הפיתורים שלו זה צעד ראשון בלקחת אחריות.
של מי?
שלו.
הפיתורים של ראש השב"כ.
שלו זה צעד ראשון בלקחת אחריות גם של הממשלה. גם של הממשלה, אוקיי? עכשיו, אתה דיברת על היועמ"שית.
כן.
אוקיי, צריך להתחיל לטטות את האורוות. אחרי שתטטה את כל האורוות, סתם, ראה הצבא של היום. שונה מהצבא שהיה בהרצי הלוי. משום מה, צהל היום לא עושה חשבון ויורה איפה שצריך לראות, גם כשהמספרים, אם נאמין להם, גם כשהמספרים עולים בהרוגים שלהם, צהל לא עושה חשבון. צהל יורה, צהל נכנס תוך שעה קבע שציר פילדלפי, הציר נצרים.
אתה עושה עוול להרצי הלוי?
אני לא עושה עוול להרצי הלוי, הוא קשל בתפקידו.
הוא קשל, אבל הוא הנהיג מלחמה באומץ לב ובמנהיגות שאין שנילה.
ישבנו פה בתוכנית,
כן.
ודיברנו על זה שפיקוד דרום נתן לרמטכ"ל החדש תוכניות,
כן.
והוא אמר להם, חבר'ה, קחו את התוכניות ותביאו לי תוכניות אחרות.
על התחקירים אתה מדבר.
גם על, לא, על תוכניות פעולה. השוני הוא פה בתפיסה של אתה מגין או אתה תוקף. אתה אמרת שהחמאס מתחיל לאותת ותחיל לצעוק לעולם. כי פתאום צהל תוקף במבצע, בהפתעה, ופתאום אתה שומע 50 הרוגים, 70 הרוגים, 90 הרוגים, הגענו לזה 400-500 הרוגים. זאת אומרת שסוף סוף מישהו שינה דיסקט בצבא, והבין שאין חפים מפשע בצד השני. אין בלתי מעורבים מה שהיה הקונספציה עד היום.
אבל אתה יודע מה שינה את הדיסקט?
ש?
הסיוע ההומניטרי שנעצר.
יש להם מספיק, תראה, לא אכפת לו מהעם, ואם ראית השבוע בחדשות, אז הם עושים סעודה ברחובות, ראית את זה? ראית אידל פיט את הסיום של הצום שלהם, שולחן ענק מקצה לקצה, ויש שם מאכלים, אין להם בעיה של אוכל. אין להם בעיה של אוכל.
אוקיי.
נקודה. שם זה לא נמצא, גם כשסגרת להם את החשמל. שהחליטו להעביר. בסדר, יש להם מקורות משלהם, ויש להם דלק. אתה מדבר על 60 מסעיות שנכנסו ביום. איפה הם? איפה כל הסיוע הזה נעלם? הרי הוא ישנו שם. הוא ישנו שם, ומחלקים את זה להקצבה שלהם.
אוקיי, מה עוד?
היועצת המשפטית לממשלה, זה, אתה יודע, זה, אני לא יודע אם אני קורא לה יועצת, או אני תמיד קורא לה גלי מערב ביארה.
מערב
ביארה. מערב ביארה, היא פועלת יותר כבלם מאשר יועצת. אוקיי? היא חסמה את כל הניסיונות לרפורמות, היא מלאה פעולות שהממשלה ביקשה לקדם, והתנהלה באופן שהיה נראה כמו מאבק פוליטי, ולא מאבק של יועצת, אוקיי? לא נדבר על זה שהייתה ממשלה אחרת, והיא לא התערבה כהוא זה, כי זה התאים לאג'נדה שלה. בוא לא נדבר על זה שהיא נמצאת בניגוד עניינים חמור עם רונן בר ונדב ארגמן, והיא לא עונה אפילו. אם שמת לב ששאלו אותה, היא אפילו לא ענתה. אז כשמדברים על...
אז בקיצור, דיפ סטייט.
דיפ סטייט, כאילו... כן. אי אפשר לקחת את זה רק לכיוון שזה מתאים לנו.
נראה לי שנתניהו הצליח בענק עם,
אני לא חושב,
אם
אני,
זה מה שאתה אומר.
תקשיב, אני יודע דבר אחד. אני בתור צד ימין, כשיגמר הבלגן בעזה, כן. צריך ללכת לבחירות כן. ולהעיף ממשלה. אוקיי. נקודה. ולא מעניין אותי, הוא מבחינתי גם אחראי למחתל. אבל כרגע אני נותן לו ליהנות מהספק, אני נותן לו ליהנות מהיתרון הזה שהוא עושה את הפעולות לטובת מדינת ישראל. תראה, מדברים עכשיו על קטרגייט. אתה קולט שהרונן הזה שהגיע החדש, שפתאום צץ השם שלו, הוא בכלל איש שמאל שנותן כסף לאיש מימין.
טוב.
אוקיי? אז כאילו, אתה יודע, אני אומר דבר כזה. יהיה לנו הרבה זמן לעשות את הימין, שמאל, מי צודק, מי לא צודק.
למה ראש הממשלה לא מבקש מהשבק לבדוק לעומק את הסוגיה הזאת של הכסף מקטר?
תראה, לדעתי הם יבדקו, אני חושב שהם יבדקו, אבל אתה יכול לשים את זה. תראה, השבוע יצאו בכירים בשבק נגד רונן בר. על היחידה שנסגרה, זה לא אנחנו אומרים מהימין. זה לא הימין אומר, בכירים בשבק שאמרו שהוא סגר יחידה, שלא הייתה אמורה להיסגר, כי הם התריעו שתהיה בעיה בלעקוב אחרי הדברים שקורים. אוקיי, לא הגיוני שהוא לא עונה לשאלות, למה לשלוח בשביעי באוקטובר, בשלוש לפנות בוקר, צוות תקילה כדי להוציא אנשי שבק שלו, ולא להטריע לאף אחד שיכול להיות משהו. אוקיי, כל כך הרבה שאלות ומכשולים.
שאלות מצוינות לוועדת החקירה הממלכתית
שאני... אני מאמין שהיא תקום בסוף, לא יודע הרבה.
אבל בינתיים מי שיש לנו על הקו זה ידידנו, העיתונאי והפרשן בן דרור ימיני. ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב.
בן דרור, בעוד שעה מתכנסת הממשלה והיא מתחילה לערוף את ראשו של ראש השבק. מה המשמעות של זה?
משמעות שעברנו 24 שעות עם שלושה שידורים, אולי קצת יותר, אני לא יודע כמה היו בדיוק מעזה. ומתברר שממשלת ישראל מתכנסת כדי להתמודד עם החזית החשובה ביותר, עם האויב הקשה ביותר, החזית השמינית. והחזית השמינית כהגדרתו של בנימין נתניהו. אז זאת אומרת, אין זמן לדון בשום דבר אחר. דחוף, דחוף, דחוף לעבד בחזית השמינית. זה רגע עצוב למדינת ישראל, בוא נודה. זאת אומרת, עכשיו אנחנו הרבה מאוד פעמים, שמעתי חלק מהשיחה הקודמת, שמאל, ימין, שמאל, זה לא קשור. השאלה היא מה טוב למדינת ישראל. ונדמה לי שהמחדלים שלפני, שאחרי השבעה באוקטובר, הם הרבה יותר גדולים מאשר אלה שלפני השבעה באוקטובר, כאשר רואים את ההתנהלות של הקואליציה הזאת. וזה עצוב, הנה, במה עסוקה הקואליציה, בהעברות כספים, בקיצוץ, בביטחון ובחינוך, ובהעברת כספים, למי? לאלה שלא משרתים את המדינה, לאלה שלא נושאים את המדינה הזאת על הכתפיים שלהם, והיא פוגעת במי? בלוחמים.
בן דרור, מה דעתך על הסרטון שפרסם הלילה ראש הממשלה? על הדיפ סטייט?
זה חלק מהחזית השמינית.
זה חלק מהחזית השמינית.
עכשיו, הוא מחק את הפער שהיה בימים שבהם הוא אמר, הבן שלי הוא אדם עצמאי, אני מתנער מהדברים שלו.
כן.
אבא בעקבות בנו.
ממש ככה. ממש.
אבל הוא לגמרי מחק את ההבדלים, וזה תרלול. אוי, נדמה לי שמי שמכיר אותי יודע כמה אני מתאב את התרלול של השמאל, וכמה אני פועל נגדו, וכמה אני מדבר נגדו, וכמה אני חוקר נגדו. צר לי, עצוב לי, שהתרלול הזה משתלב גם על חלקים. אני לא רוצה אפילו לומר מהימין, אבל מהמחנה הביביסטי.
אז אם אני לשיטתך, לא צריך היום להדיח את ראש השב"כ.
לשיטתי צריך לדון היום באיך מתמודדים עם הדילמות האמיתיות של ישראל, שזה כולל את החטופים, שזה כולל את ההתעצמות מחדש של החמאס בעזה, שזה כולל את איראן, שזה כולל כמובן את החות'י, שם צריך להתמודד.
זה עושים בלי קשר.
מי ש... את יודע מה? אני לא בטוח. אני אגיד לך למה לא עושים ולמה כן יש.
הנה, הוכח היום שהחמאס לא הורתע, לא מוחלש, יורה שלוש טילים במדינת ישראל, אחרי 15 חודש.
אני אומר למה יש קשר. אני אומר למה כן יש קשר. כי החזית הגדולה, הרצינית באמת, זה באמת להתמודד עם איראן ושלוחותיה. כרגע זה החות'ים והחמאס. צריך למוטט את החמאס. זה מה שהממשלה אומרת, נכון? אני מסכים עם הממשלה, בכל מילה, בעניין הזה. כדי למוטט את החמאס, מה אנחנו זקוקים? לאיזשהו חוסן לאומי, למוטיבציה. זה קורה או לא קורה?
איפה אתה משיג את החוסן הלאומי?
רגע. כאשר מפטרים את ראש השבק, וכאשר עובדים ועמלים על העברת כספים ללא יצרנים, וכאשר מטפחים ומעודדים את חוק ההסתמטות, זה יוצר מוטיבציה או שזה יוצר הרבה פחות מתייצבים למילואים? אני שואל, עכשיו תענו לי בכנות.
שוקי, תענה לו בכנות.
תראי. האם מילואימניקים התגייסו
כשהם רואים את הביזה הזאת של הקואליציה?
התשובה שלי...
צריך להילחם בחמאס, חסר ושניים.
האם הם על הרקע הזה, ואני מדבר עם מילואימניקים חובשי כיפות דתיים ימניים, האם על רקע מה שהוא עושה, כאשר הוא מעודד את חוק ההסתמטות, הם יתייצבו או לא יתייצבו? תגיד לי אתה.
לא, אני, למרות שאני מהצד הימני...
תענה לי בכנות.
אז אני עונה לך בכנות. אני לא חושב שבשלב הזה היינו צריכים להעביר תקציבים לאלה שמשתמשים מהצבא.
תודה רבה.
אני לא חושב, אבל מצד שני, אני חושב שאנחנו צריכים בתור עם למצוא את המכנה המשותף ולא את מה שמפלג בינינו.
האם זה עוזר לך? האם זה עוזר?
זה לא עוזר לי, אבל זה עוזר לי למשל שהחליפו את הרמטכ"ל.
אני שואל את השאלה. אני עכשיו עזוב, אני לא שמאלני, אני עכשיו ימני לחלוטין.
לא, אז אני אומר, זה לא עוזר לי. זה לא עוזר לי, אבל אני מסתכל על המצב, החליפו רמטכ"ל ויש שיטות פעולה אחרות, אולי החליפו ראש שב"כ ויהיה לנו גם כן שיטות פעולה אחרות.
הצלחה של הפעולה האחרונה בעזה מלפני יומיים, הרבה מאוד בזכות עבודת השב"כ. הרבה מאוד.
אנחנו במילים אחרות, עצוב לי, שבמקום שהממשלה תעשה מה שצריך, כדי שישראל תהיה חזקה יותר, יש ממשלה שעושה הכל כדי שישראל תהיה חלשה יותר.
איפה השרים? איפה השרים, בן דרור ימיני? איפה אנשי הימין? איפה השפויים?
לא, עזוב, בוא לא נהיה נחמדים, ובוא נכנה אותם בשמם האמיתי, את כל חברי הקואליציה. איפה השפנים?
איפה הם?
איפה השפנים?
מסתבר, הם תומכים במהלכים.
לא, הם לא תומכים, הם מבוהלים.
הם יודעים בדיוק מה נכון ומה טוב למדינה, כדי שהיא תהיה חזקה יותר, וכדי שצהל יהיה חזק יותר, וכדי שהמילואים מקים יגיעו והתייצבו. הם יודעים, אבל הם עושים את ההפך הגמור. זה שרים? זה חברי כנסת? זה נבחרי ציבור? זה עצוב, זה פשוט, זה רגע עצוב למדינה. רגע עצוב. ומה, החמאס לא רואה את זה? הרי החמאס חוגג על ישיבת הממשלה הערב. הרי החמאס חוגג על...
לא, החמאס חגג על זה שיצאו להפגין ברחובות נגד הממשלה.
לא, גם מה שקורה הערב, שוקי, יש לזה משמעות אדירה.
זה שאני מפטר את ראש השב"כ, וביום ראשון בעזרת השם מפטר גם את היועצת, למרות שזה הגיע לבגץ, אני לא רואה חוסן, איך זה אמור לתפוס את החמאס כלא מוכן, להפך.
בוא נגיד שהעם מחולק 50%, 50% בין אלה שתומכים בצעדים האלה לבין אלה שלא תומכים. בוא נגיד, אני חושב שזה הרבה יותר, לפי כל הסקרים, רוב הציבור מתנגד לצעדי הממשלה. רוב הציבור מתנגד, אבל בוא נגיד שזה 50%, 50%. עכשיו, מה קרה בעצם? מה בעצם קרה? בתוך ה-50% האלה שתומכים בממשלה, אנחנו יודעים שיש מתוכם בסביבות ה-30%, זה הלא משרתים. הם בסביבות 15% בציבור, אבל הם 30% מהקואליציה הזאת, נכון? אוקיי. עכשיו, מה עשית בעצם? ה-50% האחרים, 95% מהם נושאים בנטל ומשרתים בצבא, והולכים למילואים ולוחמים. מה עשית בעצם? אתה לקחת את ה-50% האלה, שחלק גדול מהעול נמצא על הכתפיים שלהם, ובעצם סברת אותם. ובעצם עכשיו מה הפסדת? הפסדת, בוא נגיד, לא הפסדת את כל מתוך ה-50%, לא הפסדת את כל ה-100% שלהם. הפסדת 20%, אוקיי? מבחינת התייצבות. פגעת קשות במדינה או לא פגעת קשות במדינה?
אבל אתם שוכחים דבר אחד, שהיום אני אגייס עכשיו את החרדים. אוקיי? עד שהם יגיעו לעמדה שהם יכולים לעזור למילואים, ולעזור לשירות הפעיל של הצבא, במה שאתה צריך במשילות.
איפה האמירה הערכית?
זה לא יעזור לך.
בוא נשים את העובדות על השולחן. זה לא סוד שעשרות אלפים קיבלו בשבועיים האחרונים צווי 8. זה לא סוד. כדי להתכונן למערכה. בחדשות הרשמיות מספרים על התייצבות של 70-80%. כולנו יודעים, ואני לא רוצה להגיד פה מה אומרים לי מגדים. אני לא רוצה להגיד, עזוב. ואתה מבין, ומי ששומע אותנו יכול להבין למה אני לא רוצה לומר.
תגיד לי משהו.
אז מה הוא עושה עכשיו? הוא יפטר, איזה יופי, איזה ניצחון. הוא יתגבר על השבק, איזה נפלא, איזה נפלא.
נכון. האם זה אומר שאנחנו בפתחו של משבר חוקתי חמור?
מה זאת אומרת? אנחנו בעיצומו של משבר.
בעיצומו של המשבר.
אנחנו בעיצומו של משבר. אנחנו בבעיה ריבונו של העולם. עכשיו, אני...
מכבסת מילים יפה, משברים.
כל מה שאני אומר עכשיו לא קשור, שימו לב, כל מה שאני אומר עכשיו לא קשור לשמאל וימין. מספיק עם הקשקוש הזה. איזה הבדל כבר יש היום בפתרונות המדיניים בין יאיר לפיד לנתניהו ובין בני גנץ לבין ישראל כץ. כלום, אפס, אין אופציה כרגע מדינית על הפרק, אין שום מחלוקת שם.
דור, תנסה...
השאלה היא אם אנחנו רוצים, יש מחנה שרוצה שוויון בנטל וישראל חזקה, ויש מחנה שמשרת את המשתמטים. זאת החלוקה האמיתית.
בוא רגע תנסה להסביר לי, אותו אחד שלא מבין, איפה המשבר החוקתי? שערי כולם צועקים, משבר חוקתי, אנחנו בדרך לדיקטטורה, איפה המשבר?
רגע, אז אני אגיד לך, אני מאוד 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 לא אוהב חלק גדול מהצעדים של ברב מיארה, מאוד לא אוהב. אני מאוד לא אוהב את בית המשפט העליון, אני לא חושב, עכשיו אני, סליחה על חוסר עצמיות, אין עיתונאי שכתב יותר מאמרים נגד האקטיביזם המשפטי ממני.
חד משמעית.
אין עיתונאי שכתב. אבל האם אני רוצה להחליף את הדורסנות המשפטית והשיפוטית בדורסנות של יריב לוין ואני לא יודע, עמיקם רוטמן? לא, אני לא רוצה. כל חטאיה של גלי בערב מיארה ילבינו כשלג לעומת הדברים שעושה הממשלה הזו.
זאת אומרת, אנחנו רואים דברים עתידי על מה שאמור לקרות, ולכן המשבר החוקתי הוא על מה שיקרה, או... לא משהו.
אגב, למען הסר ספקות, הם דופקים את חיילי צהל. אני זה שעוקב אחרי אותן עמותות בעולם שרודפות אחרי חיילי צהל, ועם כל מיני תוכנות AI יודעות לאתר בדיוק כל חייל שהיה לוחם. אני יודע. עכשיו, מה הם עושים לאותו עקרון מסלימות שקיים בהרבה מאוד מקומות, כמובן גם בהר? מה הם עושים לו? הם מנפצים אותו, הם שוברים אותו. מה הם עושים לחיילי צהל? הם מתעללים בהם. זה המשבר החוקתי, אותי הם מעניינים. למה אנחנו עושים את זה לעצמנו? למה אני לא מבין, אני לא מצליח להבין את אותם ביביסטים שסוגדים למלך ולא מבינים מה הוא עושה להם. להם מה הוא עושה, ריבונו של עולם, עם הקואליציה שלו. בכל זווית אפשרית הוא פוגע בהם.
שאלה אחרונה, ידידי, ברשותך. אם תוכל לסרטט לנו את המציאות הישראלית בשבוע הקרוב, אחרי, אם שתי הדחות האלה יצאו לפועל.
אני מאוד מקווה שהשפיות תחזור. אני רוצה להאמין ורוצה לקוות שימצאו לפחות 4-5 מתוך חברי הקואליציה הנוכחית שלא יהיו שפנים, שיעשו את מה שטוב למדינה ולא את מה שטוב לרביץ וגולדקנופ. והכנופיה שלהם שמשתמטת. אני מאוד מקווה. כי חיילי צהל חשובים לי. כי ישראל חזקה חשובה לי. אני מאוד מקווה. אם זה לא יקרה, החמאס יחגוג. זה הכל.
בן דרור ימיני, העיתונאי והפרשן מידיעות אחרונות, אני מכיר אותך הרבה מאוד שנים. מזמן לא שמעתי אותך נרגש כל כך ונסער כל כך. ממציאות שמאוד מטרידה הרבה מאוד אנשים בישראל, ונקווה שאנחנו נתפקח ברגע האחרון. אז תודה לך, בן דרורי.
נקווה לטוב, למרות הכל. נקווה לטוב.
תודה, תודה.
כל טוב.
כן, שוקי, הדברים מדברים בעד עצמם. זה...
כן, אבל אתה יודע, כשאני, כשאני
בינתיים מסתכל... בינתיים אנחנו... תכין את השיר אבנר של...
מוכן, מוכן השיר.
הוא מוכן. משפט לפני שאנחנו מכניסים
רונן,
את ה...
רונן, אתה יכול להכין את השיר? אני חושב שהמשבר החוקתי זה שרוצים להחליף גם את ראש השב"כ וגם את יועמ"שית, כי הם יותר בשמאל ולא בימין. ואני חושב שאם השמאל היה בשלטון והיועמ"שית ורונן בר היו בימין, כן. אז לא היה משבר חוקתי, אלא היה צורך. זאת אומרת, אם תסתכל, וזה מה שקורה, הכיתוב הזה של השמאל יודע יותר טוב מהימין, השמאל יודע זה, מה סיסמול, נכון סיסמול, ומה לא, סיסמול. אבל עובדתית זה קורה.
לא.
למה אני לא יכול להחליף יועצת משפטית שאמורה לתת לי ייעוץ ולא להילחם בי?
בינתיים נלחמים בה מאשר היא נלחמת.
כן, אסור למנות את בן גביר לאותו תפקיד, כי הוא השתלט על המשטרה. אהבנו.
אהבנו. טוב, אז לפני שאנחנו מזמינים את האורח הבא להצטרף אלינו באולפן, יש שיר שמאוד מתאים גם לנושא שלו, שיר של יורם גאון, שלום לך ארץ נהדרת.
הייתי בפריז וגם ברומא ראיתי את שבעת פלאי תבל בקוטב הצפוני וגם דרומא אך אין מקום כמו ארץ ישראל וכמו גלויות של נוף יפות תמונות בזיכרוני עפות כמו בעד עדשה של מצלמה בתרמילי אותן אסע לכל מקום בכל מסע כדי פסיפס מתוך תמונה שלמה שלום לך ארץ נהדרת עבדך הדל נושא לך שיר מזמור גם אם לעתים נודד אני על דרך מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור חיי המגדלים בירושלים בסמטאות השוק הצבעוני גגות הרעבים של גבעתיים הניבטים מבעד חלוני את האוויר בתל אביב את סבתי ואת סבי את החלה ואת נרות שבת את ים המלח מול אדום ואשת לוט צופה לסתום ואת הקיץ אורך האלה שלום לך ארץ נהדרת עבדך דל נושא לך שיר מזמור גם אם לעתים נודד אני על דרך מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור מימיה הכחולים של הכינרת והרקיע
התואם מעט כן, השיר הזה הוא הפתיח הטוב ביותר כדי לקבל את האורח שלנו באולפן הדיפלומט הישראלי שכתב ספר מרתק על 40 שנות דיפלומטיה והיה בלא מעט מדינות כשליח, כשגריר של מדינת ישראל זה הספר דיפלומט ללא הפסקה ואני אומר, ערב טוב לידידי, יצחק אלדן.
ערב טוב, נפתלי.
קודם כל, אנחנו מאוד שמחים שבאת לאולפן. מה שלומך בערב הזה?
קשה.
קשה.
לא פשוט. לפני כשעתיים צפיתי באלי שרבי, מופיע באום, במועצת הביטחון של האום, ומספר את הסיפור של הגיהינום שלו. כן. בפני נציגי אומות העולם.
אנחנו זימנו אותך לכאן, בזמן שאתה מקרב אותו אליך, והמיקרופון גם.
מצוין.
יופי. מעולה. עכשיו אתה מושלם לגמרי.
תראה, אני חייב להגיד משהו.
כן.
דיברנו לפני התוכנית,
אהה.
ואני לא הכרתי אותך. ואמרתי, שגריר, וראיתי את התמונות, ואמרתי, בן אדם, נראה לי, כך אומרים, אל תיעלב, נראה לי ככה אף למעלה. ותקשיב, לא, עוד הפעם, אני אומר, ממה שראיתי, כאילו, אתה יודע,
איפה אני?
אבל אני חייב להגיד שהתאכזבתי לטובה מאוד.
הופתעת לטובה.
כן, לא. כל כך היה נעים לדבר איתו, באמת, כאילו, בגובה העיניים, ודיברנו, וממש נהניתי, והצטערתי שהיינו צריכים להיכנס לתוכנית, כי יכולתי לשבת איתו עוד שעה.
לא, לא, אז אנחנו ניכנס בכל זאת לתוכנית.
בהזדמנות, כן.
המשפט הראשון שאמרתי, לא השלמתי אותו, אפשר להשלים את המשפט הראשון?
בבקשה.
על אלי שרבי?
רק תתקרב למיקרופון.
כן, כן, כי הקול שלי קצת...
שרוד.
שבור, כן.
מה היה הקול?
מי אפשר לשתות מים.
לא נורא.
צפיתי לי לפני כשעתיים בנאום של אלי שרבי על הגיהנום שהוא עבר בעזה והקריאה שלו למנהיגי עולם תעשו את הכל כדי להציל את ה-59 הנותרים וכשצפיתי עליו ראיתי את האמת שיוצאת ממנו ששום דיפלומט ישראלי, שום שגריר מקצועי לא יכול לבטא כפי שהוא ביטא. ואני מתחיל לראות את הדיפלומטיה של החטופים, אני קורא לזה דיפלומטיה של החטופים. אלי שרבי הוא רק אחד מיני עשרה, עשרים חטופים. הלוואי ולא היינו מגיעים ליכולות האלה, להביא דברה של ישראל בפני העולם בצורה כה אפקטיבית ואותנטית.
שגרירים נהדרים וחשובים.
ולזה אני קורא דיפלומטיה של חטופים שעוד תלמד בעולם.
כן. יצחק ילדן, 40 שנות ותק במשרד החוץ, ואתה בן 12 ועולה לבד לארץ?
לא בדיוק לבד, עם אחי מומי. כן. אחי הגדול ב...
גרתם בקזבלנקה?
גרנו בקזבלנקה, מחוץ למלח.
מחוץ למלח.
ההורים שלי היו זעיר בורגנים, אבי היה רוקח, ואימי עשתה 8 ילדים, אז היא לא הייתה עובדת, אלא רק מטפלת בנו. ובשנת 55 התחילה ישראל הצעירה לעשות מאמצים ולהביא... מסות של יהודים מצפון אפריקה כדי ליישב את הארץ הצעירה והחלשה.
אבל מה היה לך לחפש בישראל בתקופה ההיא?
באותה תקופה באמת לא היה לי שום דבר, לא ידעתי הרבה על ישראל, כמעט שום דבר. מלבד החגים, והיינו מסורתיים, לא היינו דתיים.
לא דתיים.
אבל שליחים התחילו להגיע לקזבלנקה, ואחד מהם, דוד מדינה, הגיע בשנות ה-55, והטריד לרכז סביבו קבוצה של נערים ונערות, וביניהן אחי מומי.
וההורים הסכימו שאתה תעלה?
לא, בכלל לא.
מה קרה?
בגיל 12. הם אמרו, מומי, נאשר לו, הוא בן 14, אבל אתה נשאר פה איתנו בקזבלנקה. ואני החלטתי שאני באמת, זו הייתה החלטה של שיגעון, לא היה לה שום היגיון. אבל החלטתי שאני רוצה להצטרף אליו באפופאה הזאת המיוחדת, והם לא הסכימו לחתום, כי היה צריך לחתום לשליח. אני ברחתי מהבית, הפעלתי עליהם לחצים, וככה הם נאותו סוף סוף והסכימו.
אתה רואה את הילד שלך בן 12 אומר לך, תחתום לי פה, אני נוסע לארצות הברית?
מדהים.
כאילו אני מתעלף.
כן.
לימים... חשבתי שאולי שעשיתי באמת, אני מספר את זה בספר, כן. כשהייתי בקומבוס, התחנה הראשונה בצרפת, לפני עלייה לארץ, חשתי דיכאון, בכי, געגועים למשפחה. למה עשיתי את זה? למה? טעיתי אולי, ואני כותב את זה בספר.
ומרגישים את הכאב, ואתה מגיע לארץ, ומי שקולט אותך זה קיבוץ טירת צבי.
כן.
מה לך ולקיבוץ?
שום דבר. אנחנו בקזבלנקה סוכם עם השליח מבני עקיבא, שאנחנו נתיישב כגרעין, גרעין חובבי השפה, נתיישב בטירת צבי, ושם נשלים את הלימודים התיכוניים שלנו. ואולי נשאר כחברי קיבוץ.
ידעת עברית באותם תקופה?
לא ידענו לא עברית ולא דבר. ידענו רק להתפלל, כי למדנו להתפלל, ולמדנו כמה דברים.
זהו, ואז אתה למעשה מגיע לפה.
אתה מגיע כמו עולה חדש לגמרי. כן. מהגר.
מקים גרעין, לא יודע את השפה העברית, ואמור לפתח את האזור גם.
כן. וגורלי לא שפר מלכתחילה, משום שהגרעין שהתאכזב מזה שהקיבוץ לא סיפק לו את את החינוך שהם רצו, הם רצו להשלים בגרות, אבל אמרו להם לעבוד בחקלאות,
לא היה יחס,
ולימדו בעיקר דת וגמרא ותורה וזה, אז לא סיפקו את הציפיות שלהם. הגרעין עזב לכפר בתיה ברעננה, ואני נותרתי לבד. בגיל 12 וחצי נותרתי לבד.
רגע, ואיפה היה אחיך?
הוא הלך
לכפר בתיה.
כן, ואמרו שלא בריא שאני הצעיר אהיה עם גברברים בגיל הזה, הם כבר זיהו שזה לא היה בריא בשבילי להיות איתם. וככה מצאתי את עצמי מאומץ על ידי משפחת אשל בטירת צבי.
אתה יודע, אני שואל את עצמי,
איזה סיפור.
יש עוד איזה טעות שהם לא עשו בדרך? והטראומה הזאת ליוותה אותך הרבה שנים?
לא, כי אני החלטתי לא להתבחין על גורלי. נשכתי שפתיים, והימים היו ימי ואדי סאליב. מי שזוכר את התקופה הזאת, מרוקו סכין, והסתכלו על המרוקאים בצורה מאוד מאוד גרועה. ואני שם ילד חוץ, גם ככה להיות ילד חוץ בקיבוץ זה מאוד קשה.
נכון.
אתה צריך להיות מקובל. ואיך נהייתי מקובל? על ידי הספורט. הייתי כוכב כדורסל.
יש לנו תמונה שלו עם קבוצת הכדורגל.
וגם כדורגל.
בוא נראה אותה.
וככה הצלחתי להפוך למקובל. לא. מי שעזר לי גם...
תמונה שלו בקבוצת הכדורגל.
תריץ את התמונות, תריץ את כל התמונות.
תריץ את כל התמונות.
כן, תריץ את התמונות.
כן, יש שם.
זה המשפחה שלך?
כן, והמשפחה הזאת מאוד עזרה לי.
כן.
החום שהם נתנו לי. באמת סייע בידי להישאר 6 שנים בקיבוץ, והתאהבתי בקיבוץ.
התאהבת בקיבוץ.
והתאהבתי בכל מה שהקיבוץ הזה מייצג.
הנה קבוצת הכדורגל שאתה כן. השתתפת. כן.
אפשר לזהות אותי בצד ימין, קיצוני ימני.
תאמר לי משהו, יצחק. אז אתה 6 שנים בקיבוץ ועוזב אותו.
עוזב אותו ברגע שאומרים לי שעליית הנוער לא יכולה לממן בחור בן 18 שסיים רק כיתה י' והורים... כי אני בקיבוץ חזרתי כמה כיתות אחורה.
וההורים איפה הם?
ההורים בינתיים עלו שנה אחרי שאנחנו עלינו, עלו למושב ברק.
אוקיי.
ולא נפגשת?
והנה אני מוצא, ההורים שלי יום אחד מופיעים בקיבוץ, חשבו שגנבו אותי, כי לא היה אז טלפונים, לא יכולנו לדבר, והם לא שמעו ממני המון זמן. הם באו במפתיע לחפש את הבן שלהם. הם נרגעו כשהם ראו אותי, וכשאני ניצבתי מול ההחלטה להישאר בקיבוץ או לעזוב, כי אמרו לי, אנחנו מוכנים לשלם לך את המשך הלימודים, אבל רק תבטיח לנו שאתה ממשיך אחרי הצבא להישאר בקיבוץ, ולא יכולתי לתת את ההבטחה הזאת.
אז בוא נדלג קצת, אתה...
אתה יודע מה רגע לפני, היית עושה את המהלך הזה בין 12 עוד הפעם?
כן. כי
אז זה כבר פטריוטיות.
התשוקה, כן. התשוקה שלי למדינת ישראל היא כזאת שהיא מסבירה את ההצלחה שלי, אם אפשר לומר כך, בתחום הדיפלומטי לאחר מכן. צריך תשוקה למדינה.
אז אנחנו מגיעים לזה. אתה היית בצבא בגולני, אנחנו נדלג על זה, ואתה מתחיל ללמוד באוניברסיטה העברית, ויוצא לך פתאום להזין לאיזה רעיון רדיופוני, שלא פחות ולא יותר, ראש ממשלת ישראל, הייתה ראש
לא,
ממשלה?
לא, שרת החוץ.
שרת החוץ, גולדה מאיר.
והקשבתי לה, לא כשהייתי באוניברסיטה, כי אני התחלתי את האוניברסיטה ב-65, אחרי הצבא.
כן.
ואני הקשבתי לה בשנת 61, כשהייתה שרת החוץ.
ומה?
ויש תמונה שלה בספר.
כן.
והיא פנתה למדינות אפריקה, לא, התמונה נמצאת אבל פה. כן. אגב, כשאנחנו מדברים ככה, אתם אחרי זה מסדרים את הדיבורים
כן,
וזה?
כן, כן, אל תדאג, אל תדאג.
אה, בסדר.
הכל בשליטה.
כי זה נראה הכל כזה, כאילו...
לא, לא, זה טוב, זה טוב, זה הכל בשליטה, זה שידור חי, יצחק. יופי. תזרום עם זה.
אז ב-61 הייתה שרת החוץ. כן. מדינות אפריקה החדשות נולדו אז, והיא אמרה להם, אנחנו מדינה
אני
קטנה.
אני עוד לא נולדתי אז.
ואנחנו מוכנים לעזור לכם בחקלאות, בכל דבר שתרצו. ואני אז אמרתי, וואו, זה נתן לי השראה. גם אני רוצה להיות דיפלומט. אני רוצה לעזור למדינות אפריקה. אני רוצה להיכנס למשרד החוץ. החלום התחיל okay. אז. ו? ב-61. Okay. וכל מה שעשיתי, וזה מסר לנוער ולצעירים. כשיש לך חלום, לא תמיד אתה יכול להגשים אותו. אתה צריך לנסות.
כן. Okay.
ואני, אבל דבר אחד חייבים, שיש לך חלום ואתה רוצה להגשים אותו, תהיה נחוש, וכל מה שאתה עושה, צריך להוביל אותך להגשמת החלום. ומה כבר עשיתי בצבא? דחיתי כל אפשרות שאני אעשה קריירה צבאית. ויש לי את התכונות של מנהיג צבאי ושל קצין וזה. דחיתי את הכל, רציתי לגמור מהר את הצבא, להיכנס לאוניברסיטה. הספר הראשון שקניתי באקדמון, דיפלומסי. דיפלומסי כבר אז ראיתי את הכיוון.
עכשיו צריך לקחת אותו להרצות בבתי ספר לנוער.
בוודאי.
רק להזכיר מה זה החליטיות, מה זה נחישות, ומה זה...
אני גם ראש בית הספר לשגרים צעירים, אולי הייתה לא יודע.
כן, אז הנה, חדש.
וככה, אבל אז אתה מגיע למכרז של הצוערים, והמכרז התפרסם ב-1969, אחרי שסיימתי את ה-BA שלי, והתחלתי את ה-MA בלימודי אפריקה, אותו חלום שהיה קשור לאפריקה, הוא היה אקדמי באותו שלב.
והתקבלת.
והתקבלתי, אבל היינו מאות.
מאות.
כן, היינו 300, והתקבלנו 3.
וואו, וואו.
מי האנשים הראשונים שרצתי לספר להם? פאפה, ממא, הצלחתי, התקבלתי.
כן, תחשוב על זה שמגיע בחור, ילד בן 12, לא יודע עברית.
האמת, זה מרגש ברמות...
זה התפעלות מהממת, כאילו. לא יודע שפה, לא ישנים בית ספר, לא לימודים.
כי ההורים השקיעו בנו בחינוך, זה היה המפתח להצלחה של המשפחה שלי בארץ. לא היה קל. מושב 50 מטר מרובע ל8 ילדים, היינו אמנם שניים בקיבוץ או בכפר בתיה, בתנאים קשים ביותר.
מה קרה?
אבל ההורים אמרו לחנך.
רגע,
חינוך. מומי, מה קרה כשהוא עבר ל...
הוא סיים את... הם סיימו את הבגרות עם רפי בזיז, מומי, כולם.
כן.
סיימו את הבגרות והלכו לצבא.
אוקיי.
ואנחנו...
והתפתחו.
ואנחנו מגיעים ל... אתה דיפלומט. מה התפקיד הראשון שלך?
קודם כל, אני צוער.
צוער.
אבל אז לא היה קורס צוערים. כי היינו רק 3.
כן.
אז הציבו אותנו במחלקות שונות. ועברנו ממחלקה למחלקה, ומנהלי המחלקות היו בודקים אותנו איך אנחנו מתפקדים, ונורא פחדנו איך, מה אנחנו עושים, עשינו טעויות בטח וזה, וככה אחרי 2 הודיעו לי, התקבלת. מי הראשונים ששמעו? ההורים שלי שוב.
רגע, כשאתה אומר, לימדו אותנו, הסבירו לנו מה...
עבדתי...
איפה? מה עשיתם?
במחלקות, עבדתי ונתנו לנו בדרך כלל משימות טכניות.
טכניות.
לא היה משהו רציני.
אבל, ומה התפקיד הדיפלומטי הראשון שלך?
התפקיד הדיפלומטי הראשון היה סגן קונסול ביוסטון, טקסס, עם אחריות לכל דרום מערב ארצות הברית.
כן.
יוטה, אוקלאומה, אריזונה. ושם נשארתי שנה אחת בלבד. מאוד אהבתי.
למה?
למה רק שנה?
כן.
במשרד החוץ, תכנון כוח אדם לא הדבר שהכי אפקטיבי בכל משרדי החוץ, אגב, לא רק במשרד החוץ הישראלי. קשה מאוד לתכנן. ואז, אחרי שנה, פתאום אבי פרימור, הדיפלומט הדגול, שהיה דובר השגרירות עם ארתור בן נתן, השגריר בפריז, היה צריך לעזוב, סיים את תפקידו. מי יש פרנקופון במשרד החוץ? יש מתי מעט פרנקופונים. יצחק דנינו, אז הייתי, אז נקראתי. יצחק דנינו. ואז אמרו לי, תעבור מיוסטון, טקסס, תעבור לפריז.
סגרת מעגל, הגעת למרוקו?
זה כן, אבל...
יש פרקים על זה בספר.
כן, זהו.
ודאי, אבל לפני שניגע במרוקו, אתה היית קשור מאוד לאחיך מומי.
כן.
אתה התלווית אליו.
כן.
ומומי במלחמת יום כיפור.
לא, זה לא מומי, זה רפי.
רפי, סליחה.
יש לי שני אחים תאומים, אנחנו שמונה ילדים.
כן.
שתיים תאומים.
עכשיו שבעה, הבכור נפטר, ויש לנו שני אחים הכי קטנים, הם תאומים.
ורפי היה?
רפי היה מפקד מעוז בתעלה. אנחנו לא ידענו שהוא היה שם, ולא ידענו מה שקורה במעוזים. לא ידענו מה שקורה במעוזים, ויום אחד דופקים על הדלת, הבן שלכם נהדר, הודיעו להורים שלי במושב. ואז אחי הבכור שנפטר, מתקשר אליי, תשמע, ג'קי, רפי, הודיעו לנו שרפי עכשיו נהדר, ואנחנו לא יודעים מה לעשות. ואז נזכרתי, כי אני לא גויסתי במלחמת יום כיפור, לפני 51 שנים, אני גייסתי את עצמי ביחידה בלא רחוק מירושלים, שם גרתי. ונזכרתי שבערב ראיתי בטלוויזיה הירדנית תוכנית והראו שבויים ישראלים. וראיתי אחד שהיה עם הידיים על הראש, הם כולם ישבו עם הידיים על הראש, וזיהיתי את רפי אחי. אמרתי, אולי זה זה. והרומת שלי, שדן קספי, שאתה מכיר אותו, שהיה פרופסור לתקשורת ולעיתונאות, אמר לי, אתה רואה, התעמולה, התעמולה עובדת עליך. וכשהודיעו לי מהמשפחה שהוא נהדר, אמרתי, התקווה היחידה שלנו, שמה שראיתי בטלוויזיה זהו. רצנו לבית סוקולוב, לכל המקומות האפשריים, חיפשנו תמונות, ובטלוויזיה הזמינו אותנו להראות לנו את הסרט.
וזה היה באמת?
וזיהינו אותו.
זיהיתם אותו.
סרפי, סרפי, סלוי.
תראה, ההורים אין ספק אמרו לעצמם, גם שלחנו את הילדים וגם חלק מהמחיר של שאנחנו משלמים על היותנו ציונים וישראלים כאן. אבל התחנה בפריז. אני רוצה רק להפתיע אותך ולומר לך שיש לך חבר טוב וקרוב לליבי ולליבך שרוצה לומר לך משהו, וקוראים לו יהודה לנקרי. ערב טוב לך.
ערב טוב לפתלי, וערב טוב לאיציק.
שלום יהודה, וואו, אני נרגש לשמוע אותך. האיש והאגדה.
כבוד השגריר יהודה לנקרי, קצת על ההיכרות שלך עם יצחק, בשגרירות בפריז.
הכרנו בשגרירות בפריז, כמובן, משום שעבדנו יחד למעלה משלוש שנים. אבל קודם לכן עוד הכרתי וערצתי את יצחק כששירתי כשליחון, זאת אומרת הדרג הנמוך ביותר בשליחויות של מחלקת של מחלקת הנוער וחלוץ של שלמה אלבז, זיכרונו לברכה. ששלח אותי לכמה שנות פעילות בקהילה היהודית של האנטי בז'ורנטה. וב-77 מגיע אלם יפה, תמיר, שמו יצחק אלדן, שהיה יועץ התקשורת והדובר של השגרירות. ואני שומע אותו, הוא מתפעל ממנו, וזו הייתה היכרות הראשונית באמת. אחר מכן כמובן, הוא היה האיש שבחסדיו הטובים הכניס אותי בברית הדיפלומטיה בשגרירות בפריז. הוא היה אז מיופי הכוח ולמעשה כעין שגריר מחליף עד להגעתי, וזה היה בחודש מרץ, ב-24 במרץ 1992, זאת אומרת די קרוב לימים האלה. איציק זימן לנו קבלת פנים נהדרת עם ראשי הקהילה היהודית והוביל אותנו הישר לשגרירות להיכרות עם הסגל. ומכאן ואילך, עד שהגשתי את כתב האמנה ב-20 במאי, יצחק היה המדריך שלי והכניס אותי בעברית הדיפלומטיה ורזי המקצוע.
זה לא היה קשה, יהודה. נכנסת מהר מאוד לעניינים. ואני תמיד אמרתי, כל דיפלומט ישראלי שהיה אומר לעצמו, באיזה נציגות הייתי רוצה לעבוד, הוא היה אומר, בנציגות שבראשה עומד אדם כמוך. כי אין כמוך לחוכמה, לידידות, לחום, לענווה, ואני שמחתי כל כך כשהגעת, ואני מאוד שמחתי על ההצלחה שלך בפריז, ויותר מאוחר כשגריר באום.
יהודה, כשאתה שומע את המסלול של הילד בן ה-12 מקזבלנקה שבורח מהוריו כדי לעלות לארץ ומצליח לעבור אולי את המחסום האולטימטיבי של הישראליות, וזה קורס הצוערים, ולעשות את הדרך הזאת שהוא עשה 40 שנה, מה אתה לוקח מזה?
קודם כל דרך מרשימה מאוד, אכן ילד בן 12 שתפיסת עולמו הייתה מגובשת אז, שידע גם לחולל מרד נעורים כשהוריו סירבו לעלייתו ארצה עם אחיו שלמה, עד ששלמה התחייב בפניהם, כמו שיהודה בפני יעקב אבינו לגבי יוסף. וחוצה את כל השלבים המכוננים, גם ברמת הדסה וגם בקיבוץ טירת צבי, וחותר בכל מאוד לישראליות, וגם מגבש את תפיסת עולמו, ואפשר ללמוד את זה גם מהתחנות הללו. הוא רצה להיות דיפלומט, הוא התרחק מחתימת קבע בצבא, הדף את ההצעה של הוריו ללמוד בטכני של חיל האוויר, מה שאני עשיתי ברצון אגב. אני הייתי צייטן.
אני הרגתי, יהודה, לא עזבתי, הרגתי.
הרגתי. יצחק, תגיד לי משהו. אתה היית ראש הטקס במשרד החוץ לא מעט שנים.
שבע שנים. התקופה הכי ארוכה של ראש טקס פעם.
באחת התקופות היותר מעניינות בדיפלומטיה הישראלית.
נכון.
מי המנהיגים שעשו עליך רושם כשקיבלת אותם בשדה התעופה?
תראה, היו פה המנהיגים של העולם כולו, מפוטין ועד ביידן כסגן נשיא, היה פה הנשיא בוש, סרקוזי, היה הפיפיור, היה סרקוזי, הייתה אנגלה מרקל, היה ארדואן, מי לא היה? אבל שני מנהיגים שהרשימו אותי מאוד, קודם כל זה היו המנהיגים הישראלים, שמעון פרס ובנימין נתניהו. וכראש טקס אני הייתי צריך קצת להסדיר דברים ביניהם, משום שלא תמיד הדברים היו, ופה אני יכול לגלות, למשל פגישה שזומנתי אליה אצל ראש הממשלה נתניהו, ששם הייתי אמור להסביר מי הוא זה שיקבל את האפיפיור בשדה התעופה, בטקס הממלכתי שהרגלנו בשדה התעופה. האם זה הנשיא או האם זה ראש הממשלה? וזימנו אותי כראש טקס, איש המקצוע שצריך לתת את התשובה. והלשכות של הנשיא ושל ראש הממשלה רבו ביניהם מי יהיה, הם רצו שזה יהיה האיש שלהם.
אז מי היה?
אז אני מתאר.
היו שניהם.
שניהם?
אני הצעתי ששניהם יהיו. זה בטח. וששניהם יעמדו על הבמה וששניהם ינמו.
יצחק, זה בטח היה הפתרון של שרה, ששניהם יהיו.
לא, זה שלו.
זה הפתרון שלי.
זה פתרון דיפלומטי.
מצד אחד, הנשיא הוא זה שמבחינה חוקית מזמין את הנשיא של מדינה אחרת. אבל הנשיא של ארצות הברית, או האפיפיור במקרה זה, זה הרשות המבצעית של מדינת הוותיקן.
ודאי.
ונתניהו, ראש הממשלה, הוא ראש הרשות המבצעת בישראל.
יהודה, כשאתה זוכרת פריז, ודוד לוי הגיע לשם המנוח כשר החוץ, איך הייתה הדינמיקה שלו מול הצרפתים?
הוא הרגיש בביתו, כי כפי שאתה יודע, כבר ברבת, הוא עצר והכיר בו לא מעט מהספרות הצרפתית, הוא קרא הרבה, גם בגיל צעיר, דיבר את השפה, הרגיש בהחלט נוח. אני חושב שהוא ידע למצוא חן בעיני המנהיגות הצרפתית וגם לקרוא אותם, הן ברגישויות שלהן והן בניתן לבצע איתם בכל התהליכים שפקדו אותנו. אני חייב לומר שעבדתי מעט זמן עם דוד לוי המנוח כשגריר, כי אחרי 3 חודשים התחלפה ממשלה, ורוב עבודתי הייתה עם שמעון פרס ויצחק רבין, שאיתם בהחלט עבדתי בצורה טובה.
יהודה, אני לא אשכח לך שפעם אחת ביקשת ממני ללכת למלון קריו המפואר ולתרגם פגישה בין דוד לוי לבין המלך חוסיין. אתה זוכר את הפגישה הזאת?
זוכר אותה. זה נעשה כשדוד כבר לא היה שר חוץ.
נכון.
הוא בא לביקור פרטי.
נכון.
ובזכות הקשר הטוב שהיה לי עם השגריר הירדני במקום, הצלחנו לארגן לו פגישה עם המלך חוסיין.
פגישה נהדרת. הם הרי היו שכנים, הוא בבית שאן והוא בירדן.
השגריר הירדני סיפר לי בדיעבד שכשהוא פנה למשרד החוץ שלו לבקש את הפגישה עם המלך, המלך הורה להיענות קודם כל לזה בביקור, קודם כל שיהיה פגישה עם דוד לוי. זו הייתה באמת פגישה חמה מאוד, נבבית מאוד, שדוד אהב. שם יצחק הפגין את כל כישוריו הטובים.
יצחק, אני רוצה... אני זמננו ממש טס, ואני רוצה שתסכם לנו בכמה משפטים.
אבל בית אחד אני רוצה להזכיר.
כן.
יצחק מדבר על דיפלומטיה ללא הפסקה, וזה באמת הלימה גדולה.
לאישיות שלו.
אישיותו, כן. אני חושב שהוא בחר בשם של הספר שמתרגם היטב היטב את הפעילות שלו ואת אישיותו. אני רוצה להוסיף דבר אחד.
בקצרה,
בבקשה. יצחק פטריוט, פטריוט גדול. במובן הציל של שם התואר הזה, פטריוט. הוא, אפשר לומר עליו, ציוני גדול, ועמד לנגד עיניו, ומכאן גם, אם קראתם את הפרק על ההתנגשות שלו עם שר החוץ הדני.
אנחנו נקרא את הספר, תשאיר קצת למאזינים שלנו.
משפט סיום של יצחק.
אני גאה שהייתי שליח מצווה במשך 40 שנה למדינת ישראל. אני רוצה מכאן להצדיע לכל הדיפלומטים הישראלים, אנשים מסורים שעובדים קשה בתנאים קשים, ולחזק אותם במיוחד בתקופה הקשה הזאת של מלחמה, ולעודד אותם שיצליחו, ולעודד אותם לעשות את כל מה שהם יכולים כדי להביא את החטופים בחזרה הביתה.
יצחק אלדן, יצחק דנינו אלדן, קודם כל אני רוצה להודות לך שבאת לאולפנינו.
היה לנו לכבוד גדול להערך אותך ברדיו סול, בהחלט כבוד גדול.
ולך שגריר לשעבר יהודה לנקרי, ידידי היקר, תודה, רב תודות לך.
תודה יהודה, אני מאוד מעריך את זה שהופעת יחד איתי.
הנה. על רקע שיר סיום, אנחנו נאמר שעד כאן תוכניתנו, סוגרים שבוע, ואנחנו נמשיך להתפלל לחזרתם של החטופים הביתה במהרה. תודה לכם צופות וצופים יקרים שהייתם איתנו בשעה האחרונה. תודה לך ידידי ושותפי שוקי אברהם. כן.
תודה רבה לך נפתלי, תודה רבה לך יצחק.
והתוכנית הזאת תעמוד לרשותך יצחק ולרשותכם בדף הפייסבוק וגם ביוטיוב. ואנחנו נאמר לכם תודה רבה שהייתם איתנו, להתראות בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום.
בפרדס ליד השוקת צל 40 וירוקת וציפור שוטה, יש קולית תלויה עדיין בין החורף והקיץ, ואני כמותה. עוד אני פוסע לחפש אחרי אהבת חיי, ואני יודע תמה עונה תמונה אוריי.
המרום חמה בוערת אבל פה עמוק הערב כמעט הסתה אם תתאי ושוב תבואי עוד אהבתנו פה היווה אני איתה עוד אני פוסע לחפש אחריה